שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. אנחנו חווים ימים כל כך לא רגילים, אני מקליט את הפרק הזה בתחילת נובמבר, אנחנו כבר 3.5, עוד אותו 4 חודשים בתוך המלחמה, ומצד אחד יש מעין תחושה שדברים קצת מתחילים לזוז ברמת השגרה שלנו, הגנים חוזרים, אנחנו קצת יוצאים מהכיפאון שהיינו בו, אבל עדיין יש איזשהו משקל כבד על הכתפיים שלנו, ככה אני מרגיש בכל אופן בימים האלה, כלומר אני מנסה ליצור תנועה רגילה, ועדיין אני מרגיש איזשהו משקל, ואני רוצה לשתף אתכם לפני שאני צולל לפרק, הפרק הזה אנחנו נדבר על כתיבה אינטואיטיבית, אני רוצה שהפרק הזה יהיה מבוא לכתיבה אינטואיטיבית. לפני ממש כמה ימים הקלטתי הדרכה קצרצרה ביוטיוב, סביב תרגיל כתיבה אינטואיטיבית, וככה קיבלתי המון פידבקים, אז אמרתי יאללה אני כבר אקליט פרק שלם סביב כתיבה אינטואיטיבית, ואני אתחיל מהבייסיק של מה המטרות, מה זה אומר כתיבה אינטואיטיבית, גם אשתף בכל מיני תרגילים ככה, אבל לפני הכל אני רוצה ככה לשתף איך הימים האחרונים, השבועות האחרונים פוגשים אותי. קרה מה שקרה בשביעי באוקטובר, האירועים הכל כך כל כך קשים האלה, ומצאתי עצמי נכנס לכיפאון, וממש במשך שבועיים ביטלתי את כל הסדנאות שהיו לי, הרבה פגישות שהיו לי ביטלתי, אבל אני רגע רוצה לדבר על עצמי בתור כותב, בתור סופר. לא כתבתי, נרסתי לכיפאון, מצאתי את עצמי פשוט עומד, יושב מול הטלוויזיה, וכל תנועה אחרת שהיא לא לצפות בטלוויזיה הרגישה לי כאילו אני לא חלק, ורציתי להרגיש חלק. ואז הבנתי שאחרי שבוע וחצי, שבועיים, התחלתי לאט לאט לצאת מהכיפון, והתחלתי ליצור קצת כתיבה אינטואיטיבית, קצת כתיבה חופשית, עוד מעט אני אשתף מה ההבדל ביניהם, אבל פתאום גיליתי שהבריחה הזו של חצי שעה, שעה, כשאני בורח לכתיבה, זה לרגע מאזן לי את הנפש. כי אתם יודעים, זה ישמע, זה משפט לא פשוט להגיד, אבל החיים ממשיכים. אנחנו כאן ואנחנו בריאים ושלמים, אנחנו כואבים מאוד, אבל אנחנו רוצים להמשיך ליצור איזושהי תנועה. ואני מצאתי את עצמי עובר לאיזשהו, ממצב כיפאון למצב של תנועה, זה לא 100% תנועה. אתם יודעים, אפילו הקצב הקלטות שלי ירד, אני חושב שזה הפרק השלישי שאני מקליט מאז שהתחילה המלחמה, וכל הפרקים עסקו באותו נושא פחות או יותר, שזה המצב היום. אבל מבחינתי, כל תנועה באשר היא, היא תנועה טובה, ואנחנו נועדנו כבני אדם, ככה אני רואה את הדברים. אנחנו נועדנו ליצור תנועה, גם בימים כאלה, גם כשזה מרגיש מורכב, גם כשזה מרגיש לעתים לא נכון, צריך להגיד את זה, לפעמים זה מרגיש, אנחנו מרגישים לא בנוח ליצור איזושהי תנועה, כשיש כל כך הרבה חיילים, מאות אלפי חיילים בגבולות או בפנים, והמון המון כאב סביבנו, ואני באמת מאמין שזה המקום, זה מקום הכתיבה בחיינו, ליצור איזושהי תחושה של אסקפיזם ובריחה ותנועה, ודיברתי לכך לא מעט בשני הפרקים הקודמים, אז אם לא הזנתם להם, אני מציע שתאזינו גם להם, כי כל פעם אני מנסה לגשת לזה מזווית אחרת. באמת מטרת הפרק הזה היא לדבר על כתיבה אינטואיטיבית, ואני קודם כל רוצה להסביר מה זה מבחינתי כתיבה אינטואיטיבית. אני קודם כל רוצה לדבר על מקום האינטואיציה בחיינו. לקח לי המון שנים לסמוך על האינטואיציה שלי, ואני חושב שכולנו חווים את המסע הזה בינינו לבין עצמנו של לסמוך על דעות של אחרים ולסמוך על אינטואיציה. אני אתן לכם דוגמה, כשהספר הראשון שלי יצא, הייתי בן 22 שהוא נכתב, כשהייתי בן 23 הוא יצא לאור, היום אני בן 30, זה היה לפני 7 שנים כשהוא יצא לאור, וכולם אמרו לי, בשביל מה? כולם מוצאים ספרים, זה לא מעניין אף אחד, כל אנשי המקצוע שדיברתי איתם אמרו לי, ספר מסע בהודו, את מי זה מעניין? והלכתי עם האינטואיציה שלי, האינטואיציה שלי אמרה כן, זה יעניין. והחלק המצחיק הוא שרוב האנשים שקראו את הספר עד היום לא היו בהודו מעולם, זה ספר הרפתקאות לכל דבר. ומצאתי את עצמי נתקל בכל מיני צמתים כאלה בחיים שלי, בחיים הקצרים שלי יחסית, וגיליתי שבכל פעם שאני סומך על האינטואיציה, משהו טוב קורה. בכל זווית בחיים, במערכות יחסים, בזוגיות שהייתי בה, בחברויות, החלטות, אתם יודעים, להיות בעל עסק בישראל זה לא דבר פשוט. להיות בעל עסק בישראל בעולמות האומנות זה לא דבר פשוט. כי אם המניע שלי הוא האומנות לפני הכל, אני רוצה לשנות את העולם דרך, אני מדבר על זה הרבה, אני רוצה לשנות את העולם דרך כתיבה. החלום שלי זה שבעוד 20 שנה בית הספר לכתיבה שיהיו בסניפים בכל עיר בישראל, בייחוד בפריפריה, ולהנגיש את הכתיבה לכל אחד, כי אני הרגשתי כילד שהכתיבה לא הייתה נגישה לי, אני זוכר שהסתרתי את הכתיבה. אז המניע שלי הוא טוב, וכל הזמן האינטואיציה שלי שואלת, רגע, מה בשביל האומנות ומה בשביל הפרנסה? זה איזשהו משחק מאוד מעניין. אז אנחנו נתקלים בצמתים האלה לא מעט בחיינו, וחלקנו בטרסט אישוס קצת עם האינטואיציה, חלקנו עדיין לא לגמרי סומכים, וחלקנו מאוד סומכים. ואני יכול להגיד מניסיון החיים שלי ומחוויית החיים שלי, שלמדתי, קח לי כמה שנים טובות לסמוך, אבל היום אני עושה את מה שהבטן שלי אומרת, וכאן נכנסת לידי ביטוי, כאן בא לידי ביטוי הכתיבה האינטואיטיבית. מטרת הכתיבה האינטואיטיבית היא שחרור מבחינתי. עכשיו, יש גם את הזווית של כתיבה חופשית, אני אסביר גם מה זה כתיבה חופשית. כתיבה חופשית זה לפתוח את המחברת, לפתוח את קובץ הוורד ופשוט להתחיל לכתוב. הקדשתי פרק שלם לכתיבה חופשית ולכתיבת דבי בוקר, אז אם אתם ככה חדשים בפודקאסט, אני מציע לכם לחפש את הפרק, אני לא יודע איזה פרק זה היה, אני מניח איפשהו בין 20 ל-30, סלחו לי על חוסר הדיוק, אבל איפשהו שם, הקדשתי פרק שלם לכתיבה חופשית, וכתיבה חופשית זה לפתוח קובץ, מה שנקרא לרוץ אליו, בלי לתכנן, בלי לעשות חושבים, בלי לעשות אינטרפטציות של איך שזה יצא, אלא פשוט לשחרר. ומבחינתי כתיבה אינטואיטיבית היא קצת אחרת. כתיבה אינטואיטיבית היא קצת יותר אסוציאטיבית, כלומר, היא מתבססת אסוציאציות. אני לוקח רעיון, נושא, כלומר, אני לא נכנס טבול הרס על המחברת כמו שאני נכנס בכתיבה חופשית ומה שיוצא אני מרוצה, אלא אני רוצה לקחת איזשהו נושא. זה יכול להיות משפט, מילה, חצי רעיון, דיאלוג, תמונה שיש לי בראש, ואני רץ משם. כלומר, אני רק צריך את ההתחלה, אני רק צריך את ההילוך הראשון, ומשם אני אעבור בעצמי להילוך שני, שלישי, רביעי, חמישי. ואני מאמין שבתקופה כזו, הרבה פעמים יהיה לנו קצת מורכב ליצור כתיבה חופשית, כי אנחנו נשב מול קובץ הוורד, ולא יהיה לנו פאקינג מושג מאיפה להתחיל. לא יהיה לנו מושג מאיפה להתחיל, לעומת זאת, בכתיבה אינטואיטיבית, יש לנו את ההתחלה. אני אתן לכם דוגמה לתרגיל כתיבה אינטואיטיבית, ששיתפתי לפני כמה ימים ביוטיוב, והתרגיל היה מאוד פשוט. אנחנו רוצים לכתוב טקסט, מה שיוצא אני מרוצה, סביב המילה חופש. בואו ניקח את המילה חופש, והדרך שבה אנחנו תופסים אותה, חלקנו נראה אותה את המילה חופש כחופשה בכנרת, חלקנו נראה אותה כהודו ותאילנד, חלקנו נראה את המילה חופש כיום שבת בבית עם הילדים, ושקט טוטלי. נכון, היום אנחנו מרגישים קצת פחות חופשים, המילה חופש קצת חמקה מהרדאר שלנו. דווקא בגלל זה אני רוצה לכתוב על נושאים שיוצרים לי תחושה של אסקפיזם. אמרתי את זה בפרקים הקודמים, אנחנו לא יודעים כמה זמן הסיטואציה הזו תימשך, אין לנו מושג. זה יכול להימשך חודשים וזה יכול להסתיים בחודש הבא. כרגע אין לנו את היכולת להשפיע על זה, אז אנחנו פשוט צריכים לקבל את המצב כמו שהוא. ודרך הכתיבה האינטואיטיבית אני רוצה לברוח קצת. ואתם יודעים, כשאני התחלתי לכתוב, דיברתי על השבוע וחצי, שבועיים שיצאתי מהכיפון, אמרתי, הרגשתי לא נעים. אז גם כשכתבתי טקסטים, כתבתי טקסטים סביב כל מה שקורה. כתבתי טקסטים סביב התחושות שלי והכאבים שלי. ואתם יודעים, חלקנו, זו הדרך שלנו להביע את עצמנו. אבל הרגשתי שאני מביע את עצמי ואני עצור. ופתאום שככה התחלתי לתרגיל קצת יותר כתיבה אינטואיטיבית, שזה מה שאני מתרגיל כבר שנים, אבל לרגע התרחקתי מזה כשהתחיל המצב, ואז אחרי שחזרתי לעצמי קצת, חזרתי גם כתיבה אינטואיטיבית, הרגשתי שזה קצת מנקה אותי. זה גורם לי תחושה של, זה נותן לי מרחב נשימה. אז זו מטרת הכתיבה האינטואיטיבית. אז התרגיל הוא לכתוב סביב המילה חופש, מה שיוצא, ושוב, הבסיס, ואמרתי את זה בפרקים הקודמים, ואמרתי את זה בהדרכות הקודמות שלי, ביוטיוב למי שמאזין. תראו, בדרך כלל כשאנחנו כותבים טקסטים, אנחנו עושים המון המון overthinking, over מחשבה סביב מי יקרא את זה, ומה יחשבו, ומי הקהל, ואת מי זה מעניין. ואני יכול לראות את זה לפייסבוק, זה ייכנס לספר. וגם אני כזה, אני מאוד אדם של סיבה ותוצאה, אני אומר את זה המון פעמים, כלומר, אני אפילו, זה ישמע מצחיק, אבל הרבה פעמים, כשאני כותב טקסט, אם הוא לא מיועד למקום כלשהו, לפייסבוק, לספר הבא שלי, אז אני לא בהכרח אכתוב אותו, כלומר, אני מנסה לנהל את זמן הכתיבה שלי בצורה אפקטיבית. אני מדבר המון על אפקטיביות בכתיבה, וגם אני נמצא בקרב הזה ביני לבין עצמי, האם אני מבזבז את הזמן שלי פה, האם אני כותב טקסטים שילכו לאנשהו. אבל מאז שהתחילה המלחמה, בכמעט חודש האחרון, אני לא חושב על זה יותר, ואני רוצה גם לנקות אתכם מהמחשבה הזו של למי זה מיועד, מי יקרא את זה. אנחנו רגע כותבים רק עבור עצמנו. רגע, אנחנו מסתכלים על הכתיבה ככלי טיפולי, וצריך להגיד את זה. כתיבה זה הפסיכולוג הכי טוב, היא הפסיכולוג הכי טוב שיש. ובייחוד עבור אנשים כמוני שכותבים מאז ומתמיד, וככה רגילים לפלרטט עם הכתיבה. אז אם אתם כותבים מאז ומתמיד, יהיה לכם הרבה יותר קל להתניע לשם. אם אתם יחסית הכתיבה חדשה בחייכם, כמה חודשים, שנה, שנתיים, כי אני יודע שיש כאן לא מעט מאזינים שהכתיבה יחסית חדשה בחייהם, אז אני חושב שיש כאן עבורכם תרגיל בלשחרר את הסיבה והתוצאה כאן. לרגע, לשם שינוי, אין פה סיבה ותוצאה. סיבה ותוצאה זה מי יקרא, מה יחשבו. אז אוקיי, בואו נכתוב את התרגיל הזה, שכתיבה אינטואיטיבית, סביב המילה חופש. ובואו לא נתכנן מי יקרא את זה, ובואו לא נכוון אותו מלכתחילה לפייסבוק. וכשאנחנו נעשה את זה, זה פשוט ייצור כתיבה קצת יותר נקייה. כשאני כותב בלי מחשבה, אתם יודעים, אני חוטא בזה הרבה. אני יכול לשתף אתכם שזה היה אחד האתגרים הכי גדולים שלי, כי כותב, הספר הראשון יצא, הוא מחר 30,000 עותקים. כתבתי את הספר השני, עכשיו הייתי ילד, הייתי בן 23, התחלתי לכתוב את הספר השני, והרגשתי שכל העולם על הכתפיים שלי, מצפים ממני למשהו מסוים. אני יכול להחזב אנשים מסוימים, אני צריך לעמוד ברף שאני הצבתי, ושוב, הייתי ילד, לא היו לי את הכלים שיש לי היום, ומצאתי עצמי הולך לאיבוד בתוך הכתיבה. כשהתחלתי לכתוב את הספר השני, מצאתי עצמי ממש הולך לאיבוד, ולקח לי חודשים ממש לשחרר את זה, למחוק את כל מה שנכתב, ולהתחיל מחדש, ממש לעשות איזשהו ריסטארט, איזשהו סטארט אובר. אז אני חטאתי בזה בעצמי, אני מכיר את התחושה הזו של מה יחשבו, איך זה ייראה, איך זה יצטייר. דרך אגב, לא רק בכתיבה, בהמון המון דברים בחיים. אבל אנחנו רגע כאן בשביל לדבר על הכתיבה. אז בואו ננסה לשחרר את המחשבה הזו. בואו ננסה לכתוב על המילה חופש. ואם לא באנו לכתוב על המילה חופש, המילה, הנושא השני שאני ארצה לצטור אליו בכתיבה אינטואיטיבית, זו המילה, זה שתי מילים, התחלה חדשה. וכל אחד מאיתנו פוגש את המילה התחלה חדשה במקום אחר, ובכל שנה אנחנו נפגוש את הביטוי הזה בזווית אחרת בחיינו. יכול להיות שבדיוק סיימנו מערכת יחסים ואנחנו מתחילים מחדש. יכול להיות שהתחלה חדשה זו לידה או עבודה חדשה, או איזשהו שינוי או החלטה שקיבלנו בחיים. יכול להיות שעבור חלקנו התחלה חדשה, הביטוי הזה יבוא לידי ביטוי סביב מה שיקרה ביום שאחרי. אני רוצה להאמין, ואני אדם מאוד מאוד אופטימי מטבעי, אז יכול להיות שמה שלהגיד לפגוש אתכם בזוויות כאלה שונות ומשונות, אבל אני מאמין שאחרי הימים האלה, ושוב, זה יכול להימשך חודשים, אחרי הימים האלה תגיע תקופה של פרוספריטי, של סגסוג. אני חושב שאנחנו נהיה הרבה יותר חזקים כעם, והרבה יותר חזקים בבני אדם, כבני אדם, ואני רוצה להאמין שהביטחון יהיה הרבה יותר גדול כאן, ואנחנו נחזור, בדיוק כמו שקרה בקורונה, ונכון, זה אחרת, אבל גם הקורונה הייתה תקופת משבר. אם אתם זוכרים את הימים הראשונים של הקורונה, כשנכנסנו, כשנסגרנו בבתים, איפשהו שם תחילת, אמצע מרץ, לא היה לנו מושג מה הולך לקרות. זוכר שהלכתי לכספומט ואמרתי לעצמי, טוב, שרק שיהיה לי מזומן בבית ליתר ביטחון. זה נשמע מוזר היום, 3.5 שנים אחרי, נכון? אבל אתם זוכרים מה היה בסופר עם הנייר טואלט ועם האוכל? לא ידענו כל כך איך לאכול את זה במרכאות. אז אנחנו רוצים להאמין שהתרגלנו לזה, כי היו מלחמות והיו מבצעים, אבל כולנו מרגישים שכאן זה קצת אחרת, נכון? אין לנו מושג מה יקרה ביום שאחרי. אז אולי זה נושא לכתוב עליו, כלומר, התחלה חדשה, איך יראה היום שאחרי? אני אוהב לדבר על תמונת ניצחון. איך תראה תמונת הניצחון שלנו? ביום שאחרי, כבני אדם, לא כצבא ולא כעם, אתם יודעים, אנחנו לא, שהרמטכ"ל יכתוב את תמונת הניצחון של הצבא, וששר הביטחון יכתוב את תמונת הניצחון הביטחונית, זה לא תפקידנו, יכולים לפנטז. אם באנו לכתוב על זה, זה מדהים. אבל רגע עבורנו כאינדיבידואלים, כל אחד מאיתנו חווה את זה, ואני בקשר עם המון המון כותבים בחודש האחרון. כל אחד מאיתנו חווה את זה בזווית אחר, בזווית שונה ובזווית, כל אחד לקח את זה למקום האישי שלו, לביטחון האישי שלו, לכאב האישי שלו, לבלבול האישי, כולנו מבולבלים. אז יכול להיות שאם אנחנו רוצים ליצור תרגיל כתיבה אינטואיטיבית, לכתוב סביב הביטוי התחלה חדשה, ופשוט לראות לאן זה מוביל אותנו, ולא להרגיש לא נעים ממה שיצא. זה הבסיס האינטואיטיבי, והוא מאוד גם אסוציאטיבי. אנחנו כותבים אסוציאציות, אנחנו לוקחים מילה, ביטוי, שתי מילים, ופשוט רצים משם, ואני מאוד אוהב את ההגדרה של מה שיוצא, אני מרוצה. ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. בעיניי, אינטואיציה היא המורה הכי טוב לכתיבה, ואמרתי, לקח לי המון שנים לסמוך על האינטואיציה שלי כאדם, כאינדיבידואל, ולקח לי גם המון שנים לסמוך על האינטואיציה שלי ככותב. תנו לאינטואיציה להוביל אתכם. הרבה פעמים תכתבו טקסטים שאתם לא בהכרח שלמים איתם, אבל זה כנראה מה שהיה צריך לצאת מאיתנו. הרבה פעמים אנחנו נכתוב טקסטים שלא בהכרח מלאים באופטימיות, ואנחנו אנשים אופטימיים, אבל זה מה שהיה אמור לצאת. באותה מידה יכול להיות שאנחנו מרגישים קצת פסימיים לתקופה, ויצא מאיתנו טקסט אובר פסימי. אבל זה מה שהיה צריך לצאת. כלומר, בואו נקבל את מה שיצא מאיתנו. בואו ניגש לכתיבה בתקופה הזו. עד להודעה חדשה. ממקום טיפולי. ניתן לכתיבה להיות הפסיכולוג שלנו. ניתן לכתיבה לעזור לנו להביע ולעבד עם עין את התחושות שלנו. ואתם יודעים, אם אמרתי, אם שיתפתי את כל הדברים האלה בפרק הזה, וכרגע אתם נמצאים בעיצומו של כתיבת הספר שלכם, וזה ספר על החיים שלכם, או ספר עלילתי, מעולה. תמשיכו לכתוב את הספר כמו שהוא. אני לא רוצה שתצאו מאיזשהו קו עלילה. זה לא משנה אם הוא מבוסס הסיפור אמיתי או בדיוני. אם אתם רצים כרגע על קו עלילה, אני משתמש במילה רצים הרבה, אבל רצים זה נמצאים במומנטום. תמשיכו את המומנטום. אבל אם תתעקו, תמיד תדעו שאתם יכולים לחזור למקום אינטואיטיבי, שלא קשור למה שאתם קודם, זה בסדר, אני עושה את זה הרבה, אני כותב עלילות, שני הספרים שכתבתי והספר השלישי שיוצא בקרוב, הם כולם עלילתיים, וכשאני מרגיש שיש לי פחות מוטיבציה, פחות השראה, בלבול או כאב בימים כאלה, אני מרגיש בנוח לשים בצד את הטקסט שאני כותב, לא לנצח, ליום או יומיים, לכתוב קצת אינטואיציה, לכתוב קצת אינטואיטיבי, והרבה פעמים זה ישחרר אותנו, הרבה פעמים זה ישחרר איזשהו מחסום קטן, איזושהי עצם קטנה, קטנה בגרון, והיא תיתן לי את החופש להתקדם בדברים שכתבתי לפני כן. אז אני לא בורח מהסיפור שאני כותב, אלא אני שנייה שם אותו בצד, מאפס את עצמי, מאבד את עצמי שוב עם עין, או עם א' גם, מאבד את עצמי בתוך הכתיבה. אתם יודעים שאני אשתמש במילה לאבד, כי יש לי שני ספרים, יש לי ספר עם המילה לאבד. הספר הראשון שלי נקרא 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו. אז אני מאמין הרבה פעמים שהמילה לאבד היא לא שלילית. כשטיילתי בהודו בפעם הראשונה, אז יש את הביטוי הזה, מישהו שעשה המון המון סמים בהודו ואיבד את עצמו, או מצא את עצמו. אז אני לא מאמין שהמילה לאבד היא בהכרח שלילית. אני תמיד חושב שכדי למצוא את עצמנו אנחנו צריכים קצת ללכת לאיבוד. ולא, לא, לא, לא עשיתי סמים בו, זו לא המטרה. זו לא הכוונה. לאבד במקום הפנימי. אז זה בסדר לאבד עם א' בתוך, ללכת לאיבוד בתוך הכתיבה, וללכת לאיבוד עם ע' גם בתוך הכתיבה. ומבחינתי זה הבסיס של הכתיבה האינטואיטיבית, ומבחינתי זה עוד כלי, עוד כלי, כמו שהיה בפרקים הקודמים, לגשת לכתיבה בזווית אחרת, ברגעים של משבר, ברגעים של בלבול, ברגעים של כאב. הכאב כאן הוא יישאר, אנחנו במקום מאוד מבלבל כרגע. ושוב, תזכרו את המקום של האסקפיזם. זה לא מרגיש נעים, אבל לרגע אחד, לחצי שעה, לשעה, להתנתק מהחדשות, להתנתק מהוויינט, להתנתק מהמעדורה, שנייה לכתוב, שנייה להוציא, לשחרר, להביע, הדבר הזה הוא מאוד בריא לנפש שלנו. ובתקופה הזו, בתקופה הזו, הנפש היא הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להגן עליו יותר מכל דבר אחר. אנחנו מדברים הרבה על ביטחון פיזי, ואני לא מקטין את זה לרגע, אבל הנפש שלנו היא הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לשמור עליו כרגע. אז עד כאן הפרק הזה. כרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא, ואמרתי את זה, אמרתי את זה בפרקים הקודמים. אנחנו בתקופה מורכבת, ואם אתם מרגישים שאין לכם מי לדבר, תרגישו חופשיים לשתף אותי. אם אתם מאזינים לפרק דרך ספוטיפיי, דרך אפל, דרך יוטיוב, תמיד איפשהו תוכלו למצוא למטה את המייל שלי, או פשוט תכנסו לאתר שלי ותשלחו לי הודעה. אם אתם מרגישים שאתם צריכים מישהו לדבר איתו, אני תמיד כאן. בינתיים אני אחל ימים שקטים, ואני מקווה שאנחנו נחזור לשגרה הבטוחה ולתנועה הבטוחה שלנו בהקדם. שמי נברוזה, ואנחנו כרגיל ניפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.